אנחנו הגענו לדף ופסח ת עמוד ב 338 פסקה ז'. דיברנו שבין המצרים אי אפשר לברך שהחיינו במשך שלושת השבועות, מ-17 בתמוז עד תשעה באב, עד אחרי תשעה באב. כי התקופה הזאת בעצם היא חורבן בית המקדש. וחורבן בית המקדש משמעותו חורבן המדרגה שמשלימה, שנותנת שלום. כי כל העולם הזה זה עולם של שינויים, ובית המקדש זה עולם של קבע, של נצח. ברגע שאין בית מקדש, אז השינויים גוברים על הנצח. ולכן אסור לברך שהחיינו עד אחרי תשעה באב. מה משתנה? שאחרי תשעה באב, התענית ממתיק, כן, את הדינים, כלומר את השינויים ואת המחלוקת. ואז חוזר בעצם השלום. אנחנו בפסקה ז', ועל כן, תשעה באב הוא תענית חמור בכל החמישה עינויים, 338. פסקה ז', כן, תשעה באב הוא תענית חמור בכל חמישה עינויים, הוא מפסיק מבעוד יום, כמו יום הכיפורים, ממש. זאת אומרת, זה תענית שמתחילה בערב, ממש כמו יום הכיפורים, ומסתיימת למחורת בערב. זאת אומרת, מינימום 24 שעות, קצת יותר. למה? כי תענית תשעה באב הוא בשביל חורבן בית המקדש. ועיקר האבלות הוא על חורבן בית המקדש, ומה שפגמנו בעוונותינו והתרחקנו מקדושת קודשי קודשים, שהוא אבן השתייה. אז כאן הרב קצת מעמיק בתוכן של החורבן. הוא אומר שזה לא סתם חורבן של בית, לא חורבן של מקדש, אלא בעצם התרחקות מהשורש. והשורש היא בעצם הנקודה המרכזית של בית המקדש, שהיא אבן השתייה. ברגע שאנחנו מתרחקים מאבן השתייה, לא רק במיקום שלנו, אלא גם כן במנטליות שלנו, במחשבה שלנו, אז בעצם זה כאילו חז ושלום שהעולם עוזב את התוכן הפנימי שלו ונאחז בדברים חיצוניים שוליים שהם לא העיקר. כן, ברגע שאתה עוזב את אבן השתייה, שהעולם מושתת ממנה, מאותה אבן, מאותו בניין ראשוני, שהוא קודש, אז חז ושלום זה כאילו העולם עכשיו מתעסק בקטנה, בדברים הלא חשובים, בדברים הלבושים שהם בלי תוכן. לכן נקודת העולם הוא קורא לה, שמשם עיקר קדושת בית המקדש וארץ ישראל וכו'. ששם נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, ביום התענית, לחפר על ישראל, לקשר כל הרצונות וכל השינויים לשם יתברך. כלומר, עולם השינויים זה עולם החיצוניות, ועולם הנצח זה עולם הפנימיות. ברגע שעולם הנצח נעלם, כי זה חורבן בית המקדש, גם אם הוא נמצא עדיין, אבל אנחנו לא יכולים להתכנס לשם. אין בית מקדש, אין כהן גדול שיכול להיכנס ביום הכיפורים לאותה מדרגה נקודתית ראשונית. אז כאילו שהעולם נידון להישאר בעולם, במדרגה חיצונית. ולכן זה עוול גדול, זה פגם גדול, זה חיסרון גדול לעולם. כי העולם נזרק החוצה. אין לנו את הנקודה הפנימית. הדברים הם הרבה יותר חשובים ממה שאנחנו חושבים. היום, אם אין לנו אפשרות להבין את הפנימיות, זה בגלל שאין לנו את המקום הזה. המקום הזה לא בידינו, כמו שצריך. אז לכן אנחנו מתעסקים בקטנות. אנחנו מתעסקים בדברים שוליים. במקום להתעסק בעיקר, אנחנו מתעסקים בתפל. ברגע שנחזור לבית המקדש, אז הכניסה של הכהן הגדול היא כניסתנו שלנו. אנחנו נכנסים דרכו. ולכן כשאתה נכנס לקודש הקודשים, גם כשאתה פותח ספרים קדושים פנימיים, אתה מבין, אתה תופס, אתה מבין גם את הערך הפנימי של החיים, כלומר את הערך שמקשר, את האחדות הכוללת. ולא מתעסק רק בשינויים שהם בעצם רובד של פרטים, של מדרגות חיצוניות. אז זה בעצם מה שהיום הזה, יום הכיפורים, היה גורם. בגלל שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, היינו בעצם תופסים, נאחזים בפנימיות, בתוכן האמיתי של החיים. מרגע שהיה חורבן והכהן הגדול כבר לא נכנס לשם, כי אין לנו את כל המדרגות, אז אנחנו בעצם נידונים רק לחוץ. אנחנו לחוצים.
נידונים למה לחוץ?
לחוצים זה מלשון חוץ. מה?
נידונים לחוץ?
לבטא. נידונים לחוץ. כן, לקיצוניות החיצונית. למה? ועל ידי שפגמנו בזה באבונותינו וגרמנו מחלוקת בישראל, הרי המקום הזה הוא מקום של שלמות. כל מה שמחוץ למקום הזה הוא מקום של מחלוקת. אז בגלל שאנחנו גרמנו לזה, על ידי אבונותינו, על ידי שנאת חינה וחוסר יכולת להכיל את השני, על ידי זה נתרחקנו מנקודה קדושה הזאת, שהוא בחינת קודשי קודשים, ועל ידי זה נחרב בית מקדשנו. תשימו לב, זה הפוך, כן? זה לא בגלל שזה נחרב, שזה התחיל. זה בגלל שזה התחיל, שזה נחרב. כלומר, שאנחנו כבר גרמנו, גם כשהיה בית המקדש, לא להבין את הנקודה הפנימית הזאת. אז יש לנו קודש הקודשים, ואנחנו בעצם גרמנו לשנאת חינם בינינו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא שווה שיהיה בניין כזה, עם כל היופי וכל הפנימיות שיש בו, שהרי אתם לא משתמשים בזה. אתם מתעסקים עדיין בדברים קטנים בחוץ, אז אתם לא צריכים כנראה את בית המקדש. אז אני לוקח את זה. לכן נחרב המקדש, מה?
לא, גם הבנייה של השלישי, על ידי לימוד.
אז הבנייה של בית המקדש השלישי, הוא ייבנה רק כשאנחנו נחזור לפנימי. כלומר, לאחדות. שוב פעם, פנימי זה לא סתם להיכנס ללמוד זוהר. כן? פנימי זה להבין את האחדות הכוללת. זה תורת הסוד, תורת האחדות. תורת הכלל. ולא תורת הפרטים, לא רק הלכות, אסור מותר. ולכן כשנגיע למדרגה הזאת, שעם ישראל יתחיל ללמוד פנימיות, כן? ויבין את השורש הכללי של כל דבר, אז בעצם ייבנה בית המקדש. זה לא הפוך, כן? אנשים מחכים שייבנה כדי להתחיל לעשות עבודה. לא. תתחיל לעבוד, זה ייבנה. כמו שהתחלת לחתור, זה נחרב. אז יש לנו סימן טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא הרחיק אותנו מארץ ישראל בגלל אבונותינו. ועכשיו העובדה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, כנראה שהתחלנו לאהוב אחד את השני יותר. ולכן אני אומר שהדוגמה הברורה ביותר לדבר הזה זה צבא ההגנה לישראל. שמה כל אחד מוכן לתת את נפשו בשביל האומה. כלומר, התחלנו לאהוב את אומתנו מחדש. ולכן אנחנו ראויים עכשיו לבניין מחודש, עוד קצת מאמץ, ואנחנו תכף בונים את בית המקדש השלישי. לכן על ידי זה, כן, על ידי המחלוקת הזאת, מתרחקנו מארצנו, באותה נקודה, גלינו מארצנו שהיא ארץ החיים והשלום. כלומר, ארץ ישראל זה ארץ של חיים, כלומר, ארץ של שלמות. חיים זה שלם, נכון? למה חיים זה שלם? כי כשאדם חי, יש לו את הנקודה שמאחדת את הכל, שזה הנשמה. אז מה היא גורמת לנשמה, לאיברים, הנשמה? להיות באחד. כשאדם מת, מה קורה? האיברים מתפרקים. כן, תפתחו קבר, אין יותר איברים, איפה הם נעלמו? מה חסר? הנקודה המקשרת, איך קוראים לה? אבן השתייה. אז אבן השתייה אצל האדם זה הנשמה. ברגע שאבן השתייה חסרה, אז האיברים מתפרקים. ברגע שאבן השתייה חוזרת, כלומר הנשמה חוזרת לגוף, אז זה נקרא תחיית המתים. אז ארץ ישראל היא מחיה מתים, ולכן היא נקראת ארץ החיים. על כן צריכים להתאבל בתשעה באב, להתענות בחמישה עינויים, כמו יום הכיפורים. כי על ידי האבלות והתענית על חורבן בית המקדש, על ידי זה מתקנים הפגם וממשיכים על עצמו בחינת קדושת בית המקדש. אז העינוי הזה של תשעה באב הוא לא סתם לצום, הוא לצום בהבנה של מה שאתה עושה כשאתה צם. אם אתה צם בלי ההבנה הפנימית של הצום, אז הצום הזה הוא בסדר, עשית אקט חיצוני, לא אכלת, אבל עדיין לא הפנמת את הרעיון, אתה צריך לחשוב על הרעיון הזה באותו יום. אז אדם שצם כראוי ולוקח עליו, מקבל עליו את החמישה עינויים שבאותו יום, אז הוא בעצם מתקן את הפגם וממשיך על עצמו בחינת קדושת בית המקדש. כלומר, דווקא בתשעה באב אנחנו מקבלים את התוכן, את הבניין, את הקדושה של בית המקדש. למה? כי אנחנו דואגים לזה. ברגע שאתה מתאבל על דבר, אתה חושב עליו. ולכן זה מה שאומרים חז"ל, בבחינת כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. בבניינה. כי עצם העובדה שאתה מתאבל על ירושלים, זה אומר שאתה דואג לאותה מדרגה של פיזור שנוצרה מאז שלא ידעת להתייחס לחברך ישראל. ואז בית המקדש נחרב בגלל זה. אז ברגע שאתה מתחיל להפנים את הרעיון בתשעה באב, אז אתה גורם לתשעה באב להפוך לתשועה באב. זאת אומרת שאתה גורם לגילוי משיחיות. ולכן מתי נולד המשיח? בתשעה באב. כך אומרים חז"ל. ביום שחרב בית המקדש, בו ממש נולד משיח. זאת אומרת, ברגע שאין יותר לאן לרדת, אפשר רק לעלות בחזרה. אז הסילוק הגדול של האחדות, כן, היה בחורבן בית המקדש. כלומר, בחורבן בית המקדש איבדנו את הנקודה הפנימית. התחלנו להתעסק בחיצוניות, גם בתורה. כן, כל התורה שלנו הפכה להיות ארבע עמות של הלכה. כלומר, אנשים לומדים רק הלכות. העולם הפך להיות עולם הלכתי בלבד, כאילו התורה זה רק ספר חוקים. כל זה בגלל שאיבדנו את אבן השתייה, את התוכן הפנימי, את הזוהר. ברגע שהתוכן הפנימי מתחיל לבלוט מחדש, את אנשים באופן אינטואיטיבי בעם ישראל מתחילים ללמוד פנימיות, הם כאילו דורשים בזה את הבניין המחודש של באבן השתייה, של בית המקדש. אין מה לבנות באבן השתייה, אבל חוזרים אליה. ולכן מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. בעיקר הקדושה להמשיך על עצמו בחינת קדושת קודשי הקודשים. זאת אומרת, לחזור אל הנקודה הפנימית של החיים, של המציאות. רק ככה אתה יכול לגדול. אדם שמתעסק בקטנות, בחיצוניות, בעולם של טוב ורע בלבד, של הלכות אסור ומותר, כשר ופסול, טהור ותמה, כן, הוא לא יכול להבין, להפנים את הרעיון המקורי של הדבר. אז התורה הופכת להיות בשבילו איזה מין ספר חוקים שהוא הולך לפי החוקים האלה, וזה נכון, אבל זה לא מספיק. צריך לחזור לתוכן הפנימי הנשמתי שמשם נובעים כל הדברים האחרים. בזה אומרים חכמי הקבלה, כן, האריזל אומר שחטאו, כלומר דרך רבי חיים ויטל כמובן, האריזל לא כתב בעצמו, אבל רבי חיים ויטל כתב את מה שלימדו רבו. הוא אומר שאחד החטאים, כלומר החטא של אדם הראשון, כן, היה בזה שהוא לא למד קבלה. כלומר, הוא עזב את עץ החיים, שזה תורת הקבלה, כדי להתעסק בעץ הדעת טוב ורק, כלומר הלכות. הוא ירד לימוד הפנימי, אלא לימוד היותר חיצוני. זה חורבן. ברגע שעם ישראל, אתה תראה שהוא יתחיל לחזור לתורה הפנימית, כמו שזה קורה היום בגדול, זה סימן שאנחנו הולכים לבנות את בית המקדש השלישי. כן, זה הסימן הכי ברור, הברור ביותר. כי עם ישראל מתעסק עכשיו בפנימיות. ברגע שהוא מתעסק בחזרה בפנימיות, כלומר הוא מוכן, הוא מסוגל לאותה פנימיות, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את הפנימיות, דהיינו את אבן השתייה. כלומר, אנחנו חוזרים לשלוט על הר הבית.
זה משנה איזה אחוז של העם היהודי מתעסק
בפנימיות? כן, בוודאי. צריך שיהיה מספר די רציני, שהוא בעצם מראה שעם ישראל באותה מגמה. זה כמובן תלוי באחריות של הרבנים. שהם אסור להם להתעקש, להישאר במדרגה ישנה במרכאות, גלותית, ולהבין שהם צריכים לעשות שינוי גם כן בלימודם, ולהתחיל לחנך את הדור החדש לראייה יותר עמוקה של כל מה שהם לומדים.
אבל יש אמרה כזאת שאומרת, אין לעם ישראל אלא את הלתמות של ההלכה. לא מה זאת אומרת, אין להם...
אין שום דבר כתוב כזה.
אז למה אומרים את זה הרבה? לא הרבה אומרים. אני שומע את זה הרבה. לא. אין לעם ישראל אלא דלת אמות של ההלכה.
זה סתם שטויות, אין ציטוט כזה בכלל.
נכון, אני לא אמרתי שזה מצוטט. אני אומר רק שאנשים, אתה שומע את זה בעבר.
למה? מאז שנחרב את המידה שאין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא באל ארבע אמות של ההלכה.
זה הציטוט הנכון.
התכוונתי לזה.
לא לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא.
אהה.
בסדר?
אהה.
זאת אומרת ש...
זה הדיוק.
יש... לקדוש ברוך הוא, כן? קלנו אותו, הכנסנו אותו לכלם. כלומר, זה לא איזה מין, זהו, ככה זה. אומרים לך, אני בוכה על זה. מאז שבית המקדש נחרב, מה עשיתם לקדוש ברוך הוא?
לא נשאר לו.
הכנסתם אותו להלכות. זה מה שעשיתם ממנו. כן? אלוהי ההלכה. כבר לא אלוהי החיים, חס ושלום. אז מה צריך לעשות? זה צריך לתקן, כן? זה בכי. זאת נעקה של בני ישראל, של רבותינו.
אבל יש קושי גדול לעשות הפרדה בין ההלכה לבין ה... או זה בגלל שאנחנו למדנו את זה וזה דורות שזה ככה.
כן. נכון. צריך כלומר, מה שאת אומרת זה שדווקא לבחור ישיבה יותר קשה להיכנס ללימוד מאשר לבן אדם שאף פעם לא למד. נכון, כי הוא בעצם כבר צבוע. צבעו אותו, הכניסו אותו לתלם, ועד שהוא מצליח לשבור את הקליפה הזאת, כן, של העקשנות, זה לוקח זמן. אז צריך להיות מאוד מאוד גמיש. מי שאין בו גמישות, כן, הוא נשאר תקוע בבניין הישן הזה, וקשה לו מאוד לעשות את השינוי הזה בחייו. זה נכון? אדם שלא למד ופתאום מתחיל ללמוד, הוא חדש, כן? הוא גמיש מאוד, קל לו יותר. זה לא אומר שהוא מדלג על כל המדרגות, כן? אבל הוא חוזר לאותן מדרגות. לא, זה לא מדובר באמת מדרגות פנימיות שמדלגות על כל השאר וחז ושלום מזלזלות בשאר. אסור לנו לזלזל בשאר. רק יש סדר בדברים. והסדר הוא שהאדם צריך להתעסק בתוכן. זה הבניין.
אז אולי הכל בגלל זה שתנועת חב"ד דוגלת בפנימיות ולומדים את כל הנושא של החסידות, וגם האדמו"ר הזקן לביא הרבה מאוד פנימיות, אז הם טוענים ש... מלך המשיח יבוא דרכם, או לא דרכם, סליחה, אלא זה הזמן של מלך המשיח.
כן, עם ישראל בוודאי, אבל זה לא מספיק.
נכון. אה?
זה לא מספיק.
או, זהו, כי מה ששרה אמרה ברובו.
צריך להיות, לא, אני לא מדבר על כמות. אני מדבר גם על הבנה פנימית של הלימוד.
אין ספק,
כמובן. והבנה פנימית של הלימוד זה כשאתה מתחיל ללמוד את התוכן הפנימי של התורה, אתה חייב לחזור לארץ ישראל. בכל שיטה שהיא רק בלימוד כזה, והיא לא ציונית,
אלא אחיזה.
יש בעיה. יש בעיה במציאות.
אוקיי.
ולכן זה החידוש של הרב קוק. הוא לקח את הפנימיות הזאת והבין שהפנימיות הזאת יש לה גם מיקום טריטוריאלי בעולם. אז אי אפשר ללמוד את הפנימיות הזאת בחוץ לארץ. אתם יודעים שיש אפילו לפי המקובלים, חלק מהמקובלים אוסרים ללמוד סוד בחוץ לארץ. אסור ללמוד תורת הפנימיות בחוץ לארץ.
כי זה לא הולך, זה כאילו...
זה
אתה סותר את הסוכר.
ממש סתירה. כן, ולכן זה לא עובד ביחד. ברגע שאתה בעצם לומד פנימיות, באופן אוטומטי אתה הופך להיות ציוני. אם לא, כנראה שהלימוד שלך עדיין לא שלם. אני אומר דברים קשים, כן? אבל אני חושב אותם ואני מאמין בהם. ולכן, ששם נכללים יחד כל השינויים וכל הרצונות, שזה בחינת שלום. שזה עיקר הקדושה, שמקשרים כל הרצונות לשם יתברך, כן? על כן תשעה באב הוא תענית בכל החומרות כמו יום הכיפורים. אז מה, יש השוואה כל כך גדולה ביניהם? איך אפשר לומר דבר כזה? למה צמים ביום הכיפורים?
באופן אישי,
זה
כל אחד באישי.
מה?
הצום של כיפורים יותר אישי. זאת אומרת,
מה,
האדם עשה עם עצמו.
ביום הכיפורים זה יותר אישי, את אומרת.
כן. זה יותר כללי של
עם ישראל. איך הגעת למסקנה שיום הכיפורים זה אישי?
כי אני חושבת, כי בעצם זה שעובד על עצמו, על מראש השנה זה בעצם לאדם להשם, ותשאלה זה מהשם.
האם אפשר להגיע ליום הכיפורים אם לא תיקנו את כל מה שעשינו בין אדם לחברו?
ממש
אי אפשר. זאת אומרת, התפילה הראשונה של יום הכיפורים, על מה היא?
להביא את כל העבריינים, כל נדרי.
זאת אומרת שזה דווקא לא פרטי. כלומר, אסור להגיע ליום הכיפורים במגמה אינדיבידואלית. כי אתה מאבד את העיקר של היום. הרי מה זה היום הזה? שחוזרים חזרה לאן? לקודש הקודשים, דרך הדמות של הכהן הגדול. מה זה לחזור לקודש הקודשים? כל סדר העבודה בתפילת מוסף של יום הכיפורים?
פנימיות.
זה פנימיות, זאת אומרת לחזור לכלל, להפך. כן, אז אני שואל, חוזר ושואל, למה צמים ביום הכיפורים?
מה שייך שם האוכל?
יפה מאוד. פשוט מאוד, זה לא שאנחנו מענישים את עצמנו. לא שייך שם אוכל. כלומר, אתה נכנס למדרגה כל כך פנימית, שאתה אוכל ושותה שם. כלומר, אי אפשר לאכול ביום הכיפורים, כי זה לא שייך בכלל. עכשיו אני שואל שאלה אחרת, למה צמים בתשעה באב?
יש לנו איזה בדיוק הפוך, כאילו אתה צריך לסגב את עצמך, לא לסגב את עצמך.
מתגעגעים מזה.
אה?
עבדנו לא במדרגה הזאת, אז עכשיו אנחנו...
אתה אוכל?
אתה צם.
אבל אתה אוכל בבית המקדש, או אתה אוכל קודשים.
לא, אני מדבר על תשעה באב עכשיו.
אתה מדבר על החוסר של האכילה בקודשים.
למה צמים בתשעה באב? הרי יש השוואה, נכון? חמישה עינויים, חמישה עינויים. מתחילים בערב, מתחילים בערב.
אותו צום. אבל הפוך. גם לא שייך, אבל מהצד השני, שאתה לא יכול בעצם לוקח גדול ועכשיו לא צמחה ולאכול.
נכון. מה אתה אומר?
שבאב זה גם תיקון החברה.
מדרגת תיקון החברה?
כן.
אז למה אתה צם? מה הקשר?
לא, אבל במקביל יום כיפור, כמו שאמרת שביום כיפור אני לא יכול להגיע לבד.
אז מה קורה בתשעה באב?
תשעה באב הסיבה שאין מקדש, זה כי אנחנו הלכנו...
אני לא מדבר על סיבה, אני מדבר למה אתה צם. זה שתחשוב על זה זה בסדר, הבנתי. אתה חושב כל היום אתה עושה תשובה והכל. אבל למה אתה צם? אתה עושה את זה דרך אכילה. למה אתה צם? אז אמרנו ביום הכיפורים כי לא שייך. בתשעה באב?
אי אפשר.
כי אי אפשר. יום הכיפורים לא שייך לאכול, כי אתה בעולם הבא. בתשעה באב אי אפשר לאכול. למה? כי אתה מנותק מהחבר'ה, אתה מנותק מעם ישראל, אתה מנותק מבית המקדש, איך אתה יכול לאכול בכלל? אז לכאורה זה אותו דבר. מי שמסתכל בפן החיצוני, הוא רואה אותו צום. מה ההבדל ביום הכיפורים לתשעה באב? דרך אגב, יש אנשים שמגיעים ליום הכיפורים, כאילו שמגיעים לתשעה באב. שם זה הכל הפוך. אנטיתזה מוחלטת. ביום הכיפורים יש לנו את אבן השתייה, יש לנו את קודש הקודשים, יש לנו את בית המקדש, יש לנו את סדר העבודה, יש לנו כהן גדול, יש לנו הכל. אז למה אתה לא אוכל? היא לא שייך. בתשעה באב, אין לנו בית מקדש, אין לנו כהן גדול, אין לנו זה, ואתה שם אותו דבר. למה? כי אי אפשר. מבינים? זה ממש אנטיתזה. עכשיו, האם זה אידיאל כל זה?
לא.
לא זה ולא זה.
נכון.
מה האידיאל?
שיהיה בית המקדש.
כלומר?
שתאכל מן הקודשים.
צריך לאכול.
ביום הכיפורים בבית המקדש שהיה קיים, אנשים היו צמים? כן.
תלוי. היה יום אחד בהיסטוריה שביום הכיפורים כל עם ישראל אכל.
אכל. זה היה ביום ראשון.
בציוויו של?
קדוש ברוך הוא.
לא.
משה.
לא.
נביא.
מה?
נביא.
בציוויו של הנביא, איזה נביא, מתי זה היה?
אתה אמרת את זה, שכחתי.
יום אחד, ביום הכיפורים, התחילו לאכול. תחפשו את זה. טוב.
לימדת אותנו, לא שאנחנו לא צריכים לחפש, אנחנו לא זוכרים.
זה מתאים למורדכי, אבל.
יפה מאוד. זה מה שרציתי שתגיעו אליו. האידיאל זה לאכול כמו בפורים. כלומר, כי פורים זה חיקוי של פורים, אומר הזוהר. לכן קוראים לו כיפורים, כף הדמיון. כפורים. יום הכפורים. כשתגיע לפורים, הגעת לאידיאל. בינתיים אתה רק חקיין. אתה מנסה להגיע. כפורים. כלומר, האידיאל זה שתאכל ותשתה ותשמח והכל, ויהיה לך בית המקדש. זה הסוד. דרך אגב, אנחנו מתחילים ללמוד על פורים בעזרת השם השבוע הזה. תביאו חלק ג' ביום מחר או מחרתיים, בעזרת השם, תביאו כבר שיהיה פה חלק ג', מי שיש לו כבר בבית, שיהיה בן. אנחנו נתחיל, אין לנו הרבה זמן, יש רק שבועיים וחצי לפורים. הזמן רץ. כי עיקר התענית תשעה באב הוא כדי לזכות להמשיך קדושת יום הכיפורים. כלומר, תשעה באב אנחנו רוצים להגיע ליום הכיפורים. ויום הכיפורים אנחנו רוצים להגיע לפורים. בסדר? ופורים, מה אנחנו מגלים? מה מתגלה בפורים?
פסח.
אה?
פסח.
לא. רגע, תן לנו לאט לאט.
לא.
פסח.
יפה, זה מילים. תגיד לי מה זה יסוד הבא.
השורש, הפנימיות.
התוכן הפנימי של החיים. היסוד של החיים. זה נקרא יסוד האבא. בסדר, זה מה שמתגלה. מתי זה מתגלה?
ביין.
לא. יין זה אף פעם לא אבא. יין זה תמיד?
אמא.
אמא. אז למה אתה אומר אבא? תחשוב לפני שאתה אומר. מתי מגלים את יסוד אבא בפורים? אני אומר לכם אפילו את התשובה בשאלה. מתי מגלים?
מגילה.
מגילה. מגילה, זה מה שזה מגלה. לכן קוראים לזה מגילה. ולמה פושטים את כל המגילה כאיגרת? בדיוק בשביל זה להמחיש שיסוד אבא, בגלל שיסוד אבא הוא ארוך, אז גוללים את כל המגילה. ולכן מגילה זאת להיות מגל יוד קה. מתחילים להרגיש קצת את פורים. דהיינו, לתקן גם חורבן בית המקדש. שעיקר קדושתו הוא בחינת יום הכיפורים, שהוא יום צום הקדוש שנכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים. אני חוזר ואומר, כן? זה לא סתם איזה ציטוט או ביטוי למה שקרה בהיסטוריה, מה אכפת לי? אלא הכניסה של הכהן זו כניסתי שלי, של כל עם ישראל. זה צריך להבין. כלומר, מה קורה ביום הכיפורים? אתה נוגע במה?
בקודש הקודשים.
יפה. שבחיים שלנו, דרך הדמות של הכהן הגדול, זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, ביום הכיפורים אתה עושה את זה דרך צום, דרך צמצום. בפורים אתה עושה את זה דרך
אכילה.
דרך אכילה, דרך חיים, דרך שמחה. הבנתם את האנטיתזה? לכן הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, שמשם עיקר כל עשר קדושות של בית המקדש וארץ ישראל, שכולל כל קדושת ישראל. אבל עיקר הקדושה נמשך משם על ידי שמקשרים כל הרצונות לשם ידברה. איך מקשרים כל הרצונות לשם ידברה? זה הביטוי של כניסה לקודש הקודשים. כלומר, כל מה שאתה עושה מעוגן איפה? בקודש הקודשים. אתה לא עושה פעולה חיצונית שאינה מעוגנת שם. כן? זה אומר שבעצם אני כל המציאות שלי קשורה לפנימיות. זה הסוד של יום הכיפורים. שזה בחינת שלום. למה זה שלום? מה הקשר לשלום? זאת השלמות, אין מקום חיסרון, אין חיסרון, נכון? אין ריק. שזה עיקר הקדושה, וקדושה אמיתית מה זה? זה שלמות. ברגע שאדם חסר משהו, זה נקרא חלל. נכון? ברגע שיש חלל, מה זה חלל בעברית? מת. זאת אומרת, יש מקום בו שהוא ריק, שהוא מת.
מה זה חילול השם?
זה להרוג.
בדיוק.
כי יימצא חלל באדמה. חללים, מה זה חללים? נפלו חללים. כלומר, פרחה נשמתה. אז ברגע שאתה מחלל משהו, מה אתה גורם? לסלק את הנשמה מאותו דבר. האדם שמחלל שבת, הוא מסלק את נשמת השבת. חס ושלום. דבר חמור ביותר. וחילול השם זה לסלק את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. להפך, זה קידוש השם. אתה מקדש את השם. איך אתה מקדש את השם? אתה מקדש את הגילוי. כלומר, הגילוי הופך להיות אשתך. הרי את מקודשת לי. הרי אתה מקודש לי.
אז בברכות זה לא קידוש? זה לא גילוי?
מה?
בברכות.
כן.
זה גילוי.
נכון. אשר קידש לנו במצוותה. השם מקדש אותנו דרך המצוות. כשאני מתחתן עם אשתי, מה אני אומר לה? הרי את מקודשת לי בטבעת זו. כשהקדוש ברוך הוא מתחתן עם עם ישראל, הוא אומר, הרי אתם מקודשים לי במצוות אלו. אנחנו אומרים את זה, אשר קידש אותנו, אשר קידשנו.
במצוותך.
המצוות זה הטבעת שהוא נותן לנו. אז מה זה וציוונו? חיבר אותנו.
צוות.
נכון. עשה אותנו צוותו. אז מה זה ברוך?
קשור.
להבריך.
אז איזה ספירה זה? כל פעם שאתה אומר ברוך, איזו ספירה זה?
בינה.
לא.
זה מלכות.
יסוד. כל ברוך זה ביסוד. באופן אוטומטי, חייב שיהיה יסוד, כי רק הוא יודע לקשר.
להבריך.
נכון. אז ברוך זה יסוד. עכשיו, איפה היסוד הזה? זה עוד משהו. באיזה עולם? זה צריך ללמוד, אבל לא חשוב. בינתיים זה יסוד. הבנתם? כי עכשיו שנחרב הבית, כן, בית המקדש, אין בנו כוח להמשיך הקדושה הנ"ל על ידי יום הכיפורים בעצמו. מחמד שנחרב בית המקדש. אז מה אנחנו עושים ביום הכיפורים? זה מין פועל דמיוני, כן? אנחנו לא ממש מצליחים לחיות את הרגע כמו שצריך. מחמד שנחרב בית המקדש. אז מה זה הפך להיות יום הכיפורים אצלנו? ממש כמו אבל. השם ירחם. איך היה יום הכיפורים מזמן בית המקדש? אתם חושבים שאנשים היו הולכים לבית הכנסת?
מה זה? זה היה שמחה.
ובוכים כמו שבוכים פה? ואתה שומע אותם מתפללים כאילו זה סוף העולם.
הם היו רואים את הזהורית, זה היה שמחה ענקית.
היו הולכים לחפש בנות, להתחתן, זה היה יום טוב. כן. אין להם מה לעשות, תגיד לי, היום תשלח בקרם בנות לבושות בלבן וגברים שהולכים למצוא את הזיווג שלהם. כן, עושים את עצמם שפים בבוקר ביום הכיפורים, הולכים כל היום לחזר אחרי בנות.
אז למה זה הגיע למדרגה כזאת?
כי אנחנו נהיינו דתיים. איבדנו את המקור של יום הכיפורים האמיתי. מה הפכנו להיות היום? אנחנו פשוט שכחנו את היסוד האמיתי של יום הכיפורים, הפכנו את זה למדרגה אינדיבידואלית, שכאילו אני מתעסק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ולא מעניין אותי אף אחד אחר, ואני מנסה לעשות תשובה ולחזור, כי אני דתי מאוד. איפה הקשר? איפה עם ישראל? איפה הזיגוג שלך? איפה הבניין? איפה החתונה? איפה? על זה היו חושבים, על זה היו חושבים ביום הכיפורים. והכהן הגדול היו מכוונים עליו שהוא נכנס לקודש הקודשים ויוצא, והיו עושים לו חגיגה גדולה.
מעניין.
היום אתה מתעסק רק בלבכות.
הרבה קהילות אמריקאיות מגיעות לארץ ביום כיפורים ובימים הנוראים, ורואים אותם כשהם יוצאים מבתי כנסיות. אז באזור שם של רחוב וושינגטון לזה. זה על מנת לזווג בין הבנות לזה.
גם בצרפת זה היה ככה. באופן טבעי, לא ידענו בכלל. ביום הכיפורים היו הזיווגים הכי...
הכי טובים, הכי מוצא.
כל אחד מצא את החברה שלו, את האישה שלו ביום הכיפורים. אנשים לא היו נכנסים בכלל לבית הכנסת. מתלבשים כמו, לא יודע מה, הבנות כאילו פרינצסות, והבנים עושים את עצמם כולם כאלה זה. כל אחד מחפש לו איזה בחורה, עושה את הסיבוב של כל העיר, כי כולם בבית הכנסת, זה אפשר למצוא את כולם שם. זה בדיוק התוכן האמיתי של יום הכיפורים. שאיבדנו היום, מרוב הפחדנות שלנו הדתית.
יום הכיפורים היה תחילים בקרמיות?
בוודאי. לא היו ימים טובים לישראל כטו באב ויום הכיפורים. בהם היו יוצאות בנות ירושלים וחולות בקרמים.
טוב, זה לא אומר שזה כל היום.
זה כל היום. כל היום של יום הכיפורים זה היה זה.
זה לא כתוב בתורה.
זה כתוב במשנה.
רגע, אבל זה לא כתוב בתורה, אפילו לא התייחס לזה, לחילול בקרמים.
למה? כתוב משהו בתורה על יום הכיפורים שצריך לבכות וזה? צריך להתענות באותו יום.
זה דבר גדול. הייתה אי פעם, שבן אדם מתענה, הוא בדרך כלל לא הבן אדם הכי שמח.
זה להפך, זה בדיוק מה שאני אומר. זה תשעה באב. זה מה שקרה לנו. נפלנו ביום הכיפורים לתשעה באב. כלומר, אנשים באים לבית הכנסת ביום הכיפורים עם מחשבה פנימית, כמו שאתה אומר עכשיו, שזה תשעה באב משופר.
לא אומר שזה תשעה באב.
אבל זה מה שקורה. תשמע את הסגנון של השירה של יום הכיפורים. זה תשעה באב אחד גדול. אתה שמת לב לשירה של יום הכיפורים?
היה לנו דין על זה מתחילת שנה.
כן. אני ממשיך לחשוב את מה שאני חושב.
אבל אני יכול להעיד, אני אולי זה נשמע...
אנשים כי... דרך אגב הם מתגעגעים לזה. כי הם שמעו בילדות שאבא היה בוכה בצורה כזאת. כאילו יום הכיפורים צריך לבכות באבל, אבל לא לבכות משמחה. צריך לבכות ביום הכיפורים.
משמחה.
אבל ממדרגה אחרת. צריך להגיע לבחינה של חיסרון בקשר הזה. אבל לא להפוך את היום הזה ליום חס ושלום של איזה מין עצבות כזאת וכבדות שאנשים כבר לא יכולים כבר להתפלל מרוב שהחזן בוכה. זה לא זה יום הכיפורי.
אני לא יודע אם את המדרגה שאני צריך לוותר אליה או זה כל זה כך מהר לשבור אותה.
נכון, צריך אומץ, אתה צודק.
לא לפני אומץ. השבירת המדרגה הזאת היא במידה ותצליח לבנות מדרגה טובה יותר.
תמיד הולכים רק לכיוון של טוב, אנחנו אופטימיים, עם ישראל
נחק לטוב. זה שעם ישראל נכנס לבית הכנסת ביום הכיפורים ומצליח להזיז דמעות בעיניו, אפילו אם זה רק בגלל שהוא מרגיש שהוא כרגע במצב של כפרת עוונות.
כן.
מדרגה גבוהה מאוד.
נכון, אני לא מזלזל בזה, אני אומר שזה לא יודע.
זה שהרבנים בוכים, ואני מקווה שאתה
בוכים מסיבה. אחרי זה מתפעל בוכים, תראה כל הציבור כזה ככה.
לא יודע, אני חושב...
אני רוצה לומר משהו אחר כחזן, דווקא התחושה שלי, שאתה מוביל תפילה בבית כנסת, אתה יכול גם להעיד על עצמך, אני לא יודע, לא ראיתי בכי, ראיתי שמחה מיוחדת במינה. כלומר, ראיתי...
ברוך השם. זאת אומרת שה...
אני אומר לך את התחושה שלי.
עם ישראל בריא. אני... הוא מסרב להיכנס ולהמשיך את המנגנון הזה. לכן הצעירים שהם הבריאים שבעם ישראל, הם חווים את יום הכיפורים בצורה אחרת, חדשה, מחודשת, לאט לאט, זה הולך ומשתנה. דרך אגב, לא רק יום הכיפורים, גם תשעה באב. היום אתה הולך לתשעה באב בכותל, אתה שואל את עצמך אם זה תשעה באב או לא יודע איזה מין חפלה.
איזה וואו, זה באמת וואו.
נושאים שם כמעט עם גיטרות, כן. מה זה?
שאלה אם זה טוב.
כן, זה מצוין. עם ישראל בריא. כל מה שהוא עושה זה מצוין.
גם לבכות בבית הכנסת זה מאוד בריא.
כן, לא. עוד פעם, זה היה גלותי, זה היה 2000 שנה של גלות. עכשיו אנחנו חוזרים ולאט לאט מתנקים מהגלות הזאת. לאט לאט, זה קורה. עובדה שהמגמה היא...
אני לא חושב שבבית המקדש הייתה שם, היו שם ריקודים ושמחות.
שמחה גדולה מאוד.
שמחה גדולה הייתה אחרי שהוא היה יוצא מבית קודשי הקודשים.
גם כשהוא היה נכנס.
זה כבר סוף היום.
גם כשהוא היה נכנס, זה מה שמתאר את המשנה. לכן המשנה באה ואומרת, לא היו ימים טובים. מה זה ימים טובים? יום טוב, אתה יודע מה זה יום טוב? יום טוב זה שמחה, אתה חייב לשמוח ביום טוב.
צאתו היה עושה יום טוב.
לא, לא, לא.
ולכל
לא
אהבה.
לא, לא, צאתו זה כבר אחרי הצהריים.
נכון.
אני לא מדבר בזה. אני מדבר שביום הכיפורים, מה היו מתעסקים בחורי ובחורות ישראל? שהם העיקר. הם היו הולכים לחפש את הזיווג שלהם. כלומר, הם מבינים שביום הזה צריך להקים משפחה. צריך להקים שלמות. ואני מתאר לעצמי שכשהם היו בקרמים, הם לא היו בוכים. ומחפשים איזה בחורה בבכי.
וזה לא אותו דבר.
היא הייתה רוקדת. כן, והם היו מאחורי הפרגות מסתכלים, והם מנסים לבחור להם איזה בחורה. כן, תתאר לך רק את הדמיון הזה. היום היו אומרים, שיקצה! כן? זורקים את הכל לפח. עוד פעם צריך אומץ, אני מבין שזה קשה, אבל זאת האמת, אין מה לעשות. עם ישראל הוא בריא ולאט לאט הוא חוזר למציאות.
אני חושב שאתה מצייר את זה כבר דיכוטומית ואני מתקשה לקבל את הדיוק.
אני יודע, אני יודע. כי אנחנו גדלנו על הזיכרונות
שאבא וסבא
וכולם היו בגלות. זה גלות, זה גלות, זה גלות.
אנשים שהיו בית המקדש לא רקדו שם משמחה.
רקדו משמחה?
לא.
איפה
הייתה? גם כתוב בפסוקים.
איפה?
הפסוקים שאנחנו קוראים בחוק הסידור.
תראה לי, מה כתוב שלא רגדו משמחה?
למשל, כשהיה יוצא כהן גדול אומר את שם השם, מה היה שם? שמחה וריקודים?
כולם משתחווים ממה?
ממה?
נופלים מרוב האור שהיה.
יפה, אז למה לא תגיד יצאו בשמחות וריקודים?
זה אותו דבר. אתה ברגע שהאור האלוהי יוצא, שם השם יוצא מפי כהן גדול, אתה יודע מה זה? אין שמחה יותר גדולה מזה. זה לא שאתה נופל בגלל שאתה מת מפחד. פשוט מאוד שהאור הזה כל כך גדול שאתה נכנע בפניו. אבל זה לא עניין של אבל, לא עניין של עצבות, להפך. פתאום האור הזה, פתאום יש לך רוח חיים שנושבת על העולם כולו.
לא יודע, בכניסה ליום כיפור כבר, אני לא יודע, אני מסתכל על האנשים, אני כבר שמח.
אבל אתה לא, אתה...
כי אתה רואה את כולם כל כך באמת יפים.
אתה בודד באנשים שמסתכלים, כי כולם מגיעים לכיפור, מפחד, מיראה.
יש, לא, אבל... צריך יראה, אבל לא יראה של אבל.
אבל בלבוש...
יראה של רוממות.
נכון, בלבוש אתה רואה שמחה, אתה לא מעצבות.
של התחושה של היום הזה.
נכון.
לא תשעה באב, שוב פעם.
אבל זה בעצם, כמו שאתה אמרתם באחד השיעורים, שזה להיכנס למקווה, וזה להיכנס למקום שהוא
טהור ו... אבל בשביל זה צריך להיות אמיץ, ולהבין שיום הכיפורים זה לא תשעה באב.
בשביל זה כשנכנס. אני מאמינה שאישה הולכת למקווה, כל אדם שמגיע למקווה מגיע במקום של תואר ושמחה. ולא
אז יש שמחה פנימית וקדושה שזה מתלווה ביחד. היום תהיה רציני, מה זה אומר? תעשה פרצוף. נכון? זה בדיוק העניין. תהיה רציני, אם אני אומר לך תהיה רציני, אתה מפסיק לחייך, נכון? למה? זה בדיוק העניין. זאת הבעיה שלנו. תהיה רציני, זאת אומרת אל תחייך. אצל המקובלים תהיה רציני זה תתחיל לחייך. כי החיים זה חיוך, כי החיים זה שמחה. עבדו את השם בשמחה. גילו לפניו ברעדה. כלומר, אתה צריך להיות רועד משמחה. או שמח ברעידה. ולא להגיע עוד פעם ליום הכיפורים כאילו שזה תשעה באב.
לכן אני אומר שאי אפשר כל כך מהר לוותר למדרגה.
יפה, יפה, אבל צריך לוותר. לא כל כך מהר, אבל צריך לוותר. אני אגיד לך גם לא כל כך מהר, כי זה קצת טראומה בשביל 2000 שנות גלות. אני מבין את זה. זה 2000 שנות גלות. פשוט אנשים ממשיכים את הגלות גם בהוויה שלהם, כן? זה תורת החוויה. תורת החוויה. תשאל אנשים שהם לא דתיים, מה זה יום הכיפורים? חוויה. חוויה, אני זוכר את אבא שלי שהיה בוכה, שהיה זה, שהיה זה, רק זה. כן. אז המזמור, הסגנונות, השירה הזאת של זה וסגנונות כאלה ואחרים שרוב בית הכנסת כבר נמאס לו ורוצה לעוף כן. בגלל שהחזן מקשיב לעצמות שהוא שר כן. זה דברים קשים מאוד. אני אומר דברים קשים, כי אני חושב שהם עושים הרבה נזק.
נכון, כי אנשים גם
מתחברים
לכל של, גם אם אתה לא רוצה,
לפעמים מתחברים
לכל של...
נכון, שהוא הכיר, אבל זה צריך אומץ בשביל זה כדי לשנות. אני לא אומר שצריך לזרוק הכל לפח, חס ושלום, לא אמרתי את זה. אני רק אומר שצריך להיות אמיץ ולדעת שהמגמה היא מגמה של בניין. ואני מבטיח לך שכשיהיה בית המקדש, כמו שאותו אחד שאתם צריכים להביא לי, החליט שביום הכיפורים צריך לשמוח ולאכול. ויש מקור כזה בתנך. אז מה הוא התבלבל? מה, הוא הפר את התורה? לא, הוא היה אמיץ. פשוט מאוד. הוא הבין שככה צריך להיות. והקדוש ברוך הוא לא כועס עליו, להפך. באותה שנה אכלו ושתו וסמכו כמו שאף פעם לא סמכו.
אז אני רוצה להבין שכל זה, בעצם כל ההוויה של דורי דורות, זה בגלל שלא היה להם את הפנימיות,
זה בגלל שהם היו בגלות.
שהם בגלות.
נכון. תורת הגלות ממשיכה, אז אתה צוחק על אחד שהוא מתלבש עדיין כמו שהיה בפולין. אבל זה אותו דבר אם אתה ממשיך להתפלל בצורה כזאת, קודם כל לא צריך לצחוק. צריך פשוט להבין שאתה עכשיו במציאות אחרת.
יש התפילה בנויה בצורה הדרגתית.
נכון, בסדר.
ולכן יש קטעים בתפילה שהם קטעים יותר קשים לעיכול.
נכון.
יש קטעים שהם יותר מרומים.
מסכים.
ועל כן זה גם מתבטא.
אני מסכים בשירים. אני מסכים ב-100%, אבל צריך להקשיב למילים שאומרים. לפעמים החזן אומר מילה של, שהיא כל כך שמחה, והוא אומר את זה בעצב, כאילו הוא בכלל דיכוטומי. הוא לא נמצא במה שהוא אומר. הוא אומר מילה שמחה, הוא אומר משפט שמח מאוד, והוא בוכה כשהוא אומר את המשפט הזה. כאילו, לא בוכה משמחה, בוכה כאילו מתשעה באב. למה זה הסגנון של השירה? זהו. לפעמים מרוב שירה, כן, זה קרה אתמול. מרוב שאני מתעסק בשירה, שכחתי משפט אחד בכל הקדושה. לא חשוב.
אני לא הבנתי את זה.
אתם מבינים? לזה, על זה אני מדבר.
בסדר, בסדר.
לא חשוב. לא משנה. על זה אני מדבר. כלומר, אתה כל כך עסוק בצורה שהתוכן בכלל כבר הלך. אני מכיר אנשים שהם עושים נגדישך ונעריצך. כן, אתה כבר לא יודע איפה אני נמצאים. זה לוקח רבע שעה נקדישה, ואנשים מחכים מסכנים ככה בעמידה, לא יודעים כבר מה לעשות. אין כבר קשר במילה נקדישה, כי זה נה 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 נה, אתה לא יודע שזה נקדישה, כן?
זה ממש אני לא...
מה אתה עושה? אתה חתכת את המילה נקדישה, אפילו אתה שכחת שאתה אמרת נקדישה, כי התחלת בנה לפני 10 דקות, ובסוף אתה אומר שח. אני לא צוחק באמת ככה.
זה נכון.
אני גדלתי במקומות כאלה, אני יודע על מה אני מדבר. ושאלתי אותו, טוב, איזה מילה אמרת? נקדישה. קשה מאוד לשמוע אותה. אז זאת בעיה. זאת בעיה גדולה מאוד. עכשיו, למה אני כל כך קיצוני? כדי לחזור לאמצע. זה לא שאני רוצה לשבור הכל. בגלל שאני חושב שיש קיצוניות בצד הזה. אז אני, בכוונה, כי אין הרבה, אז אני חושב שאני חייב להיות כזה, כדי להביא לקיצוניות השנייה, כדי לחזור בסופו של דבר לאמצע, כי האמצע הוא אמיתי. גם מה שאני אומר זה לא טוב. אבל זה רק מחינוך, שאני חושב שצריך להביא לשם כדי לחזור לאמצע.
ואז כל אחד צריך למצוא את האמצע שלו.
נכון, זה חשוב מאוד, אבל צריך להבין, קודם כל להפנים, את עיקר התפילה. מהו עיקר התפילה? כן? יש בתי כנסת, אתמול הזמנו אנשים לשבת, בבית כנסת שלהם כל כך מתעסקים בפייטנים ובכל מיני דברים באמצע, שבתפילת מוסף כולם נמאס להם, כבר הם לא עושים חזרה, לא עושים שום דבר.
הולכים הביתה.
הולכים הביתה כולם כבר במוסף, לפני מוסף. זה נורמלי?
ראיתי את זה.
שמתם לב שביטלו את השיעור תורה בשבת?
כן.
אין יותר שיעורים, זה נגמר. למה? כי אנשים היו הולכים. נמאס להם. אז לא צריך להיות קיצוני בדברים, אבל צריך לדעת שהציבור יש תורך ציבור. צריך להיזהר. אז אני מבין שזה עניין של פגישה, של מפגש, אבל כמה אנשים כבר שמחים לעשות את זה? בצרפת אתה הולך לבית כנסת ב-8 בבוקר, בשבת, אתה יוצא ב-2 אחרי הצהריים. אתם חושבים שאנשים יש להם מצב רוח לזה? אז יש כמה דתיים שעושים את זה. אבל רוב העם, איפה הם? 99.9% לא באים כבר לבית כנסת. קודם כל שהם על סף איסור של לצום חצי יום בשבת. הם עושים קידוש, אתה כבר לא יודע מתי זה... הכל במצב צריך אומץ בשביל הדבר הזה. זה לא פשוט, אני יודע. הרב צוקרמן אומר לאנשים שמתלבשים כמו שהיו מתלבשים ברוסיה, יש בירושלים קוזאקים. ב-50 מעלות חום בקיץ. זה לא עובד, זה לא מתאים. זה לא מתאים, תחזור לטבע האמיתי של המדינה, של הארץ, של השכינה, איך שהיא הייתה. אתה נאחז בשיטות שהיו בזמן גלותי, ואתה חושב שזה העניין, זה התורה, ככה. אם אתה לא כזה, אתה לא יהודי, אתה לא קשר. איפה ראית דבר כזה?
אנחנו מנועים למקור ראשון, והשבת, והשבוע הזה, בעיתון, יש שם כתבה ממש מדהימה על חרדים ששינו את החיים שלהם לגמרי. פשוט שינו את כל החיים שלהם. הם התחילו לעבוד, והם מתחילים לעבוד, וזה
קורה בשטח. ראית את הבחור שהיה לידי אתמול?
פשוט מדהים, כן, בטח מה, לא יודע, הוא עבד אצלי.
לא זיהית אותו אפילו.
אני אפילו לא, נכון.
הוא עבד אצלך ולא זכרת בכלל.
רק אחרי שתי דקות התחלתי להתנפל עליו ולחבק אותו.
נכון. הבן אדם הזה מסגל, סבל סבל נוראי.
רואים את זה בעיניים שלו.
לפחות אפילו אחרי הצהריים אתמול. הוא אמר לי, יש לי בלבול בראש, אני כבר לא יודע מה.
קשה לו. לא, לא, ממש קשה.
יודע, אבל הוא זה קשה, מסכן, הוא יוצא מעולם של סבל נוראי. הוא סיפר לי את החיים שלו, מסכן, יש לו אישה ושני ילדים.
כן.
עכשיו, אני לא...
עובד על הגגות בחום כזה.
צריך לראות להיזהר, כשאני מדבר, לא לקחת מדבריי כאילו שיש לי שנאה לדברים האלה. חס ושלום. אני אומר את הדברים... כי אני חושב שהמגמה צריכה להיות ברורה. אני מכבד כל אחד מישראל עם כל השיטות שלו, זה לא... להפך, אני אוהב שיהיה ריבוי. אבל צריך להיות במגמה של הליכה לכיוון החיים. אם היהדות הופכת להיות דבר פסימי, זה קטסטרופה. עבדו את השם בשמחה. כל דבר שלא נעבד בשמחה זה עבוד עזר.
תחת אשר לא עבדתם.
בוודאי. אומר האריזל, אם אתה לא שמח כשאתה מתפלל, אם אתה עצוב, אתה גורם נזק לעצמך בתפילה, חס ושלום. בשאר הכוונות. קרוב מאוד לנזק. חבל שאין לנו פה, אני חייב לקנות סט של האריזל. אז זה לא אומר שאתה, כן, מזלזל בתפילה, עוד פעם. רציני זה לא לעשות פרצוף של תשעה באב. רציני זה להיות בשמחה. לקחת את זה ברצינות. אני יכול לקחת את זה ברצינות ולהיות שמח. ככה אני הכי רציני. כי הקדוש ברוך הוא תמיד בשמחה. שהשמחה במעונו. אין עצבות אצל הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה, חז ושלום. אז איך אתה רוצה בהשתבות הצורה, אתה להתחיל להיות בעצב ולקבל אור מהקדושה של השמחה האלוהית? איך? לכן יבדו את השם בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מה זה תמיד? אין רגע אחד שאסור, שאתה מאבד את כל הזמן שאתה לא בשמחה, אין לך נבואה. אתה לא מקבל את הקודש.
דרך אגב, אתה רואה את האנשים האלה, הם בריאים בנפשה. בריאים בנפשה ובגופם גם.
כן. היה לי רופא...
וזה לא משנה מה עבר עליהם, ועבר עליהם וואחת חבילה, חבל חלב.
היה לי רופא חבדניק בחוץ לארץ, שעלה לארץ עכשיו. הוא גר בכוכב יעקב שם, למעלה, אצל החרדים של כוכב יעקב. פשוט אילוי ברפואה. חבדניק עד היום, חבר טוב שלי. אמר לי, תשמע, אני למדתי רפואה כל החיים שלי. בן אדם מבוגר, כן? בן 65. הוא אומר לי, הרפואה הכי טובה להכל זה שמחה. אין יותר מזה. והוא חבל על הזמן רופא אלטרנטיבי עם ראש... נוגע בך, או מעביר לך אנרגיות, אתה מתרפא מהכל. אומר לך, אני, מה אתה חושב, מה אני עושה? רק שמחה, אני מעביר רק שמחה. אני עשיתי את כל השיטות שבעולם, הוא מכיר את הכל. הוא אומר, חזרתי לדבר הכי פשוט, שמחה. בשביל זה צריך עבודה, זה לא פשוט להגיע לשמחה הזאת. זה לא סתם לצחוק.
יש תוכנית על ספי ריבלין, אז שהוא איבד את הקול שלו. שמעת? ראית את זה? ספי ריבלין. הוא קומיקאי כזה, ספי ריבלין. הוא איבד את הקול שלו.